كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخن يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمعزنين شلوم وهرائن ومتخيلين اتشدورينو لهيوم شيني 15 بأوغوست 2022 ونجيش لخم التوخني تجوائيت شل هيوم اتخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هزنا نئيمة.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. הפערים בין יהודים לפלסטינים הנחשפים בדוח של המרכז הרפורמי לדת ומדינה המנתח את אופן אכיפת עבירות ההסתה בישראל בשבע השנים האחרונות גדולים מכדי לראות בהם הבדל כמותי גרידה. במספרים כאלה מדובר בהבדל איכותי, זה לא מפתיע ובכל זאת קשה לעיכול. המאמצים העולים מהדוח צריכים להדיר שינה מעיניהם של כל שוחרי הדמוקרטיה. 77% מכתבי האישום שהפרקליטות הגישה בשנים האחרונות בגין עבירות הסתה לאלימות או לגזענות היו נגד פלסטינים. לגבי עבירות הסתה אצל יהודים, הנתונים מלמדים בבירור על אכיפה בלתי מספקת, כתבו מחברי הדוח. כשמדובר במסיתים פלסטינים, הגשת כתב אישום נגדם נעשית בזמן סי. נגד מחציתם הוגשו כתבי אישום בתוך חודש. לעומת זאת, כשהמסיתים יהודים, למערכת יש זמן בין שנה לשש מביצוע העבירה. לדברי מחברי הדוח, טיפול הפרקליטות בתלונות על הסתה כשמדובר ביהודים לקוי ומתאפיין בגרירת רגליים וסחבת. מאזינים יקרים, האפליה בוטה גם באחוז ההרשעות. למעט שני מקרים, כל כתבי האישום נגד פלסטינים בשנים המדוברות הסתיימו בהרשעה לעומת כשני שלישים מכתבי האישום שהוגשו נגד יהודים. גם בתחום העונשין, עדיף להיות יהודי. למשל, בעוד שעל 54% מהמורשעים היהודים לא נגזר מאסר בפועל, בקרב הפלסטינים מדובר באחוז אחד. תופעה מטרידה נוספת העולה מהדוח היא שעל אף שרוב התלונות שהוגשו לגופי האכיפה בשנים האחרונות בגין הסתה היו קשורות לאישי ציבור, רק 8 מהם הועמדו לדין. גם במקרה הזה, אם אתה איש ציבור שמואשם בהסתה, כדאי לך להיות יהודי. 6 מתוך 8 הם ערבים, 5 אנשי דת מוסלמים ומשוררת אחת דארין טאטור. לדברי מחברי הדוח, יש שתיקה רועמת ומתמשכת לנוכח הסתה פרועה ומשולחת רסן של רבנים המתיימרים להתבסס על הלכה. הן בשיעורי הגשת כתבי אישום, הן בשיעורי הרשעות והן בחומרת העונשים, ניכרים הבדלים כה דרמטיים בטיפול במסיתים פלסטינים לעומת יהודים, עד שלא נותר אלא להסיק על קיומם הלכה למעשה של שני יקומים משפטיים מקבילים. האחד שאמור לאזרחים היהודים והשני לאזרחים הפלסטינים. הפערים מלמדים על כך שבעיני מערכת אכיפת החוק האזרח הפלסטיני מסוכן מהאזרח היהודי, והמסר שמשוגר מהם ליהודים הוא הסיתו כאוות נפשכם. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. נשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי אמר כי ההתקוממות היא השיטה היעילה, היחידה, לטיפול בבעיות העולם האסלאמי ובמיוחד בנושא הפלסטיני. הנשיא ראיסי התייחס אתמול ראשון לקביעת יום ה-14 באוגוסט כיום של ההתקוממות האסלאמית ואמר כי הניסיון ההיסטורי למד אותנו שעמי העולם בכל מקום שבחרו בהתקוממות מול כוחות ההגמוניה והיהירות הצליחו להשיג כבוד ועצמאות. הנשיא ברך את זכרם של ראשי ההתקוממות הגדולים, החלל קאסם סולימני והחלל חוסיין חמדני, ואמר כי העם האיראני והעמים החופשיים באזור ובעולם אסירי תודה נוכח התעוזה והג'יהד של ראשי ולוחמי ההתקוממות. הנשיא קרא לשמור על קשר הדוק עם העם ולהשתמש ביכולות של התקשורת במדינה ובנתונים שמוצגים להטיב עם העם ולראות בכך צעד משלים לצעדים הממשלתיים. הנשיא ראיסי התייחס גם להתקדמות של המדינה בתחום המדע והטכנולוגיה, לשיפור הרמה המדעית באוניברסיטאות הממלכתיות ולהגביר את התמיכה בחברות המבוססות, תוך הדגשה כי הצלחה בתחומים אלה תוסיף ותגביר את התקווה של העם. דובר הממשלה עלי בהדרי ג'הרומי אמר כי ההתקוממות האסלאמית התפשטה אל מעל ומעבר לאזור והוסיף כי ההתקוממות נתנה זהות חדשה לעולם האסלאמי ולאזור והשיגה ניצחונות רבים לטובת העמים השואפים לחירות. בהדרי ג'הרומי כתב בעמוד האינסטגרם שלו אתמול ראשון לרגל יום ההתקוממות האסלאמית, היום הוא יום ההתקוממות האסלאמית, חזב אללה הצליח לפני שנים להשפיל את הישות הציונית במלחמת 33 הימים. היום כפתה ההתקוממות בעזה את שביתת נשק תוך 3 ימים. ההתקוממות האסלאמית התפשטה אל מעל ומעבר לאזור ואי אפשר להתעלם ממנה. היא הפכה לכוח הולך ומתעצם מיום ליום. דובר הממשלה הוסיף כי ההתקוממות האסלאמית בתימן, עיראק, אפגניסטן, סוריה ואפילו באפריקה ואמריקה הלטינית התאמתה בהצלחה עם כוחות היוהרה העולמית. ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי הודיע כי בקרוב תושק מערכת הקרנה ראשונה שתוכננה ונבנתה בתוך איראן. אתר התקשורת של הארגון חשף כי הפגישה ה-196 של יועצי הממשלה התכנסה בראשות סגן הנשיא, יושב ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי, וסגן נשיא הרפובליקה, יושב ראש קרן החללים אמיר חוסיין האשמי. בפגישה זו ציין מוחמד אסלאמי למזכר ההבנות המשותף בין הארגון לבין קרן החללים והדרכים לתמוך בחברות הידע של קרן החללים בתחום הגרעין ושיווק המוצרים של חברות אלו, ואמר כי מה שחשוב הוא שההתקדמות המדעית והטכנולוגית עלולה להיטיב עם החברה, כלכלת המדינה והפיתוח החברתי. הוא הוסיף כי קרן החללים נהנית מיכולות מומחיות גדולות בתחום היצירתיות. ביחס למערכת ההקרנה, אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית כי החסרונות וחוסר האונים בתעשיית הגרעין תשפיע שלילית על התעשייה הגרעינית, תעשיית המזון, החקלאות וכדומה, וכעת אנו מודעים לבעיה הזו ופעלנו לעשות מחקרים במגזר זה תוך תכנון קונקרטי לקראת המעבר לשלב היישום. שגרירות הרפובליקה האסלאמית האיראנית בקאבול הודיעה כי עוזר שר החוץ לעניינים קונסולריים עלי רזע בקדלי ערך ביקור בקאבול כדי לנהל שיחות עם הגורמים בממשלת הטליבן על נושאים קונסולריים והנפקת אשרות לקראת טקסי ה-40. בציוץ בטוויטר ציינה השגרירות האיראנית בקאבול כי בקדלי עוזר שר החוץ לעניינים קונסולריים ערך ביקור באפגניסטן לקראת שיחות עם הגורמים האפגנים על שיתוף פעולה בעניינים קונסולריים, לארגן את הביקורים של האזרחים האפגנים באיראן והנפקת אשרות למי שרוצים לבקר בקרבלה במהלך ה-40. ראוי לציין שלאחר עליית הטליבן לשלטון התרחשו כמה תקריות בגבולות בין אנשי הארגון לבין אנשי משמר הגבול האיראנים. במקרה האחרון התרחשה תקרית בגבולות של שתי המדינות במחוז נמרוז שבאפגניסטן, והטליבן הודיע לאחר מכן כי התקרית הסתיימה ונעשים המאמצים למנוע אירועים דומים. יושב ראש מרץ לשעבר זהבה גילאון, שהחליטה להתמודד בבחירות לראשות המפלגה שיערכו ב-23 באוגוסט, התייחסה לפעולה בעיר הקודש שאירעה אתמול לפנות בוקר, ואמרה כי אנשים נמצאים 55 שנים תחת שליטה ישראלית בלי תכלית. המחשבה הזאת גורמת להם לייאוש ולמעשים כאל. היא הוסיפה כי חשוב לזכור שאפשר לסיים את כל הסיפור הזה בתהליך מדיני עם אבו מאזן. גלאון הוסיפה כי לדעתה המדיניות הנוכחית של הממשלה מול הפלסטינים תביא להידרדרות ואמרה כי האם אנחנו יכולים להמשיך במדיניות שבה נתניהו נהג בכל העשור האחרון, לאן זה הוביל אותנו, תהת גלאון. הרמטכ"ל לשעבר של ישראל גדי איזנקוט, שהודיע אתמול על הצטרפותו לפוליטיקה במסגרת רשימה חדשה בשם המחנה הממלכתי, אמר על ממשלה בראשות בנימין נתניהו כי איש ציבור לא יכול להתמודד לתפקיד ציבורי עם כתב אישום. איזנקוט הוסיף כי אני מאמין שמניעת מדינה דו-לאומית, או בדברי הפלסטינים חזון המדינה האחת, מסוכן לעתיד של ישראל, כך לפי איזנקוט. הוא אמר במסיבת עיתונאים עם בני גנץ וגדעון סער כי ישראל נקלעה למשבר פוליטי או לחוסר יציבות. גם לה בלבי ההחלטה שלא לשבת מהצד אלא לעשות מעשה או להצטרף. הוא הוסיף כי עלינו לחתור להקמת ממשלה שתשלב את כל הכוחות הממלכתיים בישראל. גנץ אמר כי אנחנו יוצאים לדרך חדשה, עם המחנה הממלכתי ממשיכים בדרך חדשה. מועמד מהליכוד, עורך דין שי גלילי, ערער ליושב ראש ועדת הבחירות של המפלגה על הפסדו לאליהו דלל. בערעורו הוא אמר כי קרו זיופים בשורה ארוכה של קלפיות שמנעו ממנו את הניצחון. לדבריו, בקלפי שהוצבה בהרצליה נרשם במחשבי הוועדה כי זכיתי באפס קולות. בעיון בפרוטוקול של אותה קלפי, הבחנתי בכך שזכיתי ב-154 קולות שבאופן בלתי מוסבר נעלמו מהרשומים. הוא הוסיף, הדבר מטיל עננה וחשד כבד על מהימנות וטוהר הבחירות. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד.
שלום למאזינים יקרים של קול דוד, הנה הפרשנות שלנו. זה לא סוד שלמפקד החלל קאסם סולימני היה תפקיד מרכזי בהתחזקות ציר ההתקוממות באזור, אך לשמוע את זה מפי מי שליווה אותו שנים ארוכות זה דבר אחר. היו לציר ההתקוממות תחת פיקודו של סולימני ניצחונות הן מול ישראל והן מול הארגונים התכפירים, דבר שלא היה בהישג ידם של צבאות האזור, אך במרוצת הזמן נחשפים פרטים חדשים מהאישיות והיכולות ההגנתיות של המפקד החלל קאסם סולימני. חלק מהאישיות של קאסם סולימני נחשף בסרט תיעודי, הוא היה עמנו, שם מדבר מנכ״ל תנועת ההתקוממות בלבנון חיזבאללה, סייד חסן נסראללה, ומסביר את פרטי התהליך שהוביל לניצחון חיזבאללה על ישראל במלחמת 33 הימים ב-2006. הסרט שודר גם בטלוויזיה האיראנית 13 באוגוסט, שם מדבר על הניצחון שאפילו צבאות ערביים הן בנפרד והן ביחד לא הצליחו להשיג. לפי הסרט, הסיבה הראשונה לניצחון היא תבונה וחוכמה של מפקדי ההתקוממות, כאשר מיד אחרי הנסיגה ההיסטורית של הצבא הישראלי מדרום לבנון אחרי כשני עשורים של כיבוש ציפו בצדק שישראל לא תוכל להשלים עם התבוסה ובהזדמנות מתאימה תנסה לפצות ולכבוש חלקים רחבים של לבנון. לכן שמו על הפרק לחזק את חיזבאללה ולצייד אותה בסוגים שונים של אמצעי לחימה הגנתיים, וזה היה באחריותו של המפקד החלל סולימני. באותם הימים הכינה חיזבאללה תוכנית לשחרור אסירים לבנונים או פלסטינים שנשארו בבתי הכלא הישראלים אחר הנסיגה החד הצדדית של ישראל מלבנון, ולא מעניינים אף אחד בלבנון חוץ מחיזבאללה. מלחמת 33 ימים נתנה הזדמנות מתאימה לשחרור האסירים בידי חיזבאללה. לעמיתו של דבר, בשחרורם השיגה חיזבאללה ניצחון נוסף על ניצחון צבאי, ניצחון פוליטי בזירה הפנים לבנונית וחיזק את האחדות בין חיזבאללה והעם הפלסטיני ותנועות ההתקוממות הפלסטיניות. לאור ההכנה מראש של חיזבאללה, ישראל למעשה נפלה למלכודת של חיזבאללה, ולצד התבוסה הצבאית הונחלה גם תבוסה מודיעינית לישראל ואפילו לארצות הברית. כאשר שלטו אז בממשל האמריקני נאו-קונסרבטיבים ולא בחלו בכל תמיכה וסיוע לישראל, אך כל הסיוע הלך לטמיון. אותה התבוסה ההיסטורית של ישראל הובילה ליצור הרתעה חדשה ויצירת משוואות חדשות באזור וגרמה לישראל לחשוב כמה פעמים לפני להתעסק בחיזבאללה בעתיד. דוגמה לכך היא שדה הגז קריש, שישראל לא מעזה עכשיו להפיק גז ממנו ומדאגת מהתלקחות מלחמה נוספת כמו מלחמת 33 הימים. זאת ועוד, היכולות של חיזבאללה השתפרו הרבה והתחזקו יותר מאז. לצד היכולת הטילית, חיזבאללה השיגה יתרונות חדשים בתחום אוויר ומלטים, ויכולה להכריע את הצבא הישראלי עוד בשעות ראשונות של מלחמה. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שר האוצר של ישראל ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הציג את מצע המפלגה במסגרת פתיחת קמפיין הבחירות. הוא הדגיש כי ברצונו לקדם את הצעת החוק לפיה הפלת ממשלה בשנתיים הראשונות לכינונה תהיה רק ברוב של 90 חברי כנסת. לדבריו, כך אתה מבטיח יציבות שלטונית ואתה נותן לציבור שקט. שנתיים זה הזמן המינימלי שממשלה יכולה להוכיח את עצמה, דברי ליברמן. הממשלה של ישראל אישרה את מינויו של מני מזוז, שופט בית המשפט העליון לשעבר, לתפקיד יושב ראש הוועדה המייעצת למינויי בכירים לתקופת כהונה אחת שאורכה 8 שנים. שרת הפנים איילת שקד, שביקשה מוקדם יותר מראש הממשלה החליפי נפתלי בנט להפעיל את זכות הווטו שלו על המינוי, הצביעה נגד. צבא סוריה הודיעה כי האויב הישראלי ביצע תקיפה אווירית באמצעות טילים מדרום מזרח ביירות לעבר מספר יעדים בפרברה דמשק. במקביל בוצע תקיפה נוספת מכיוון הים בדרום חוז טרטוס. צבא סוריה ציין עוד כי מערכות ההגנה האווירית שלנו הופעלו נגד טילי האויב וירתו את חלקם. 3 אנשי צבא נהרגו ו3 נוספים נפצעו. נגרם גם נזק לרכוש. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר לנשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און כי שתי המדינות ירחיבו את היחסים הבילטרליים המקיפים והמועילים ביניהן באמצעות מאמצים משותפים, כך דווח בתקשורת הממלכתית בצפון קוריאה. משלחת של הקונגרס האמריקני מבקרת בטייוואן ונפגשה עם מנהיגים בכירים באי, כך מסרה שגרירות ארצות הברית בטייפי. לפי הצהרתם של גורמים רשמיים, הפגישה היא חלק מביקור רחב של המשלחת באזור האינדו-פסיפי, וכי ידונו בה על סוגיות כמו יחסי ארצות הברית, טייוואן ונושאים גלובליים נוספים, כך לפי ההודעה. כלי תקשורת בארצות הברית דפחו כי בשעות האחרונות גבר שזהותו אינה ידועה התנקש עם מכוניתו בנקודת בדוק במחסום ליד גבעת הקפיטול בוושינגטון. לפי הדיווחים, הנהג יצא לאחר מכן ממכוניתו הבוערת והחל לירות, ובסופו של דבר כיוון את הנשק אל עצמו ושם קץ לחייו. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד. Oh,